ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף למד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו, חוטין הם כלי דם שבה לחי אסורים משום דם. הגמרא, אמר רב אבא, אמר רב הונה, אמר רב, חוטין שבה לחי אסורים, כלומר אסורים בגלל אכילת דם, צריכים להוציא אותם בלי, לפני שמכינים את האיבר הזה לאכילה. וכל כהן שאינו יודע לתלן, אין נותנים לו מתנה. אנחנו מדברים על אחד מהאיברים שנותנים כמתנת כהן, זרועה לחיים וקיבה, כאן הלחי לחיים שמוזכר בפסוק, ואם הכהן אינו מודע לכך שיש להוציא אותם, אז אי אפשר לתת לכהן כזה את הלחיים. הגמרא אבל דוחה. מה כל הבהלה? ולא היא. אין איסור כזה. היא בתוויה, אם הוא מתכוון לצלות. מי דבדייבי, הדם יזוב החוצה. והיא לכדרה, אז כל אחד יודע שלפני בישול בשר, אם אדם מקבל, אנחנו לא מדברים על אדם שקונה מהסופר, מדברים על שחיטה טריה, אז הוא רוצה לבשל את הבשר, כולם יודעים שצריכים למלוח אותו. אי דמכתח להוא ומלח להוא, אם הוא חותך אותו ומולח אותו, מי דבדייבי, שוב פעם אדם יזוב החוצה. אז אין ממה לפחד. אמר רבא. רבא עכשיו מספר לנו, בדק לן, לשון מבדק, מבחן, רש"י כותב, מנסה אותנו, אם נדע להשיב. אז רבא מספר שבדק לן רב יוסף, הוא העלה את הדבר הבא כשאלה, אי קנה, דחטיף מתנתה. הוא רואה ילד מוליך מתנות כהונה לכהנים, וכהן בא וחוטף את המתנות כהונה, את אותם איברים מאותו תינוק, מאותו ילד. האם זה בסדר? חיבובי כמחבב מצווה, האם הזריזות של אותו כהן לחטוף, האם זה רק סימן של חיבוב מצווה ויפה הוא עושה? או זלזולי כמזרזר במצווה? או זה מהווה סוג של זלזול ולא לעשות כן? זה השאלה שרב יוסף העלה. הוא פשט נעלי, רב המסבר שלו, אנחנו ענינו. כתוב בפסוק בדברים י"ח פסוק ג', כתוב באמצע הפסוק, ונתן לכהן, ונתן כתוב, וההמשך, ונתן לכהן הזרוע לחיים וקיבה. אז הגמרא מביאה את המילה ונתן, ולא שיטול מעצמו. אז הנה, לחטוף זה לא בסדר. עכשיו אתם רואים את הסדרה של משולשים, ובשוליים כתבנו כך, שלבים בגישתו של אביי, שהוא היה כהן, בקבלת מתנות כהונה. הגמרא, אמר אביי, מרש בהתחלה אבי חטיפנה מתנתה, הייתי חוטף מתנות כפי שראינו כרגע. אמינה והייתי בדעה חיבובקה מחביבנה מצווה, שזה ביטוי של חיבוב מצווה, כאילו יפה אני עושה. כיוון דשמענה לה ונתן ולא שאיתו מעצמו, ואז ששמעתי את הדרשה הזאת, מכתף לו חטיפנה, מימר אמרי הבו לי. נכון, הפסקתי לחטוף, אבל ביקשתי את המתנות בפה. פניתי לטבחים שהם אחרים לתת לכהנים את המתנות, אותם טבחים שהם השוחטים, אז ביקשתי בפה, הבו לי. וכיוון דשמענה לה דתניא, ויתו אחרי הבצע. רבי מאיר אומר, בני שמואל הנביא, חלקם שאלו בפיהם. רש"י כותב, חלקם שאלו בפיהם, דמגני להו, גנאי, דמגני להו קרא לבני שמואל, ויתו אחרי הבצע. זה נשמע משהו נורא. אמר רבי מאיר, שלא היה עבירת גזל בידם. לא, בצע זה גזל. לא שבאמת גזלו. אלא חלק לוויה, כגון מעשר ראשון, היו שואלים בפיהם. היו פונים לאנשים שהיו בהפרשת התבואה, והיו אומרים, תביא לנו את המעשר ראשון שלכם. והפסוק מגנה את זה. אז אביי, שהוא שמע את זה, מי מעונמי לא אמינה. לא ביקשתי. הפסקתי לבקש בפה. ואי יהבו לי, שקילנה. אבל אם ייתנו לי, אני אקח. שלב רביעי. כיוון דשמענה להד איתניה, אביי מספר שהוא שמע הדבר הבא, ברייתא, שמתייחס לעידן שמשמת שמעון הצדיק. אז שמעון הצדיק בזמן בית שני, כשהוא נפטר, ירד, נקרא לזה, מאירה, כללה בעולם, ובפרט בלחם הפנים שהיו מחלקים לכהנים, וכתוב, הצנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים חולקים. הצנועים היו נמנעים אפילו לקבל בחילוק לחם הפנים שהיה כל שבוע, ואלו שהם גרגרנים, רבתנים כאלו, הם היו מקבלים בחלוקה. אז אביי שמע את זה, משקל נמי לא שקילנה, גם לקבל לא הייתי מקבל, הפסקתי אפילו לקבל, כמו אותם, הנהגת אותם צנועים לבר ממעלה יום עד הכיפוי, חוץ מיום אחד בשנה, ערב יום כיפור. והיה החשבון של אביי להחזוקי נפשי בכהני, שאנשים לא ישכחו שאני באמת כהן. התוספות לבר ממעלה יום עד הכיפוי, תוספות כותב שיום טוב הוא, כלומר פרק כותב את בנו, ומתנות מרובות, והיו הרבה שחיטות, ממילא הרבה מתנות כהונה, וכהנים מתאספים, ואילו לא היה נוטל היו אומרים שאינו כהן על הווי, או כהן, כל כהן שלא היה לוקח אז היו אומרים שהוא לא כהן. הגמרא שואלת, אם החשבון של אביי הוא להחזוקי נפשי בכהני ולפרוס ידי, למה שלא יעשה ברכת כהנים, נשיאת כפיים? הגמרא עונה, אנצי לעיני, אצל אביי זה היה כמעט בלתי אפשרי. למה? אז מה זה אנצי לעיני? רש"י כותב, אנצי לעיני, עיתים שקבע לתלמידיו, היו באותו זמן היו תורדים אותו מליסה את כפיו, שהיה עוסק לתלמידיו בעת שהציבור נאספים לבית הכנסת. אז לא היה באפשרות לבית להוכיח את כהונתו דרך נשיאת כפיים. בשוליים הנושא שמופיע עכשיו, ככה כתבנו, מכירי כהונה, כהן המזכה מתנותיו לאחר בלי שיגיעו לידיו של הכהן המעבירם. עכשיו לא הסברנו מה זה מכירי כהונה. זה דוגמה של כהן שניכר בעיר שלו, ורוב האנשים אוהבים אותו ונותנים דווקא לו את המתנות. ובאותו כהן אנחנו עוד מעט נאמר שהוא יכול לזכות את ההפרשות שמיועדים לו למישהו אחר, למרות שזה לא הגיע פיזית לידיו. הגמרא, אמר רב יוסף, היי כהנה דאית לי צובה מרבנן בשבותי. תלמיד חכם, סליחה, כהן שיש בשכונתו, שבותי בשכונתו, תלמיד חכם, ודחיק עליה מילתה, ואותו תלמיד חכם בלחץ כספי, לחץ פיננסי, וליזקי למתנתה. הכהן הזה יכול לכוון את המתנות, את ההפרשות שהוא היה אמור לקבל. נדבר כמו המתנות משחיתות, אני לא רוצה לדבר על תרומה, אלא אם כן אותו צומר בן אולי הוא כהן, אבל תרומה אסור לזרים. אבל המתנות, ההפרשות, אנחנו ראינו בדפים הקודמים שאחרי שעזרא הכהן, עזרא הסופר, שגם היה כהן, אחרי שהוא כנס את הלווים, גם המעשה הראשון היה יכול להגיע לכהן, וזה לא אסור לזרים. אז ההפרשות האלו שהיו מגיעים לכהנים, הכהן הזה, אם הוא רואה בשכונתו מישהו דחוק לו, יכול לכוון לכך שבמקום לתת לו לאותו כהן, לתת לאותו צובר מרבנן. ואף אגב זה לא עתי לידי, אף הפי שזה לא מגיע ליד, לא הגיע ליד הכהן בפועל, במקירי כהונה ולוויה, בתוקף המושג הזה שהזכרנו מקודם, ואפשר לחזור על המושג דרך רשי, במקירי כהונה ולוויה, רשי כותב, בכהן שהיה ניכר בעיר ורוב בני אדם אוהבים אותו ונותנים לו המתנות, כוונה לא להפוקי לאחרים, היו נותנים לו המתנות, ובאותו כהן אמרים עוד יכול לזעקות מעשרותיו לאחר, אף אגב דלא עתי לידי. אז נחזור להגמרה, זה מתור הקדמה לסיפור הבא. רבא ורב ספרא איקלו לבי מר יוחנה ברי דרב חנה בר עדה, והמילה לבי מר יוחנה ברי דרב חנה בר ביזנה. במקום רב חנה בר עדה, הגרסה השנייה בשמות, רב חנה בר ביזנה. אז המארח, אותו מר יוחנה, עביד להו עגל טילטה. הוא הכין להם עגל, העגל השלישי, זה עגל משובח. אמר לרבה לשמי. רבה פנה לשמש של בעל הבית, אותו שמש היה כהן. ובעל הבית, מר יוחנה הזה, היה נותן לו, לשמש שלו, את המתנות, מתנות כהונה. ורבה פונה לשמש הזה, שהיה רגיל לקבל את המתנות מבעל הבית, זכי לן מתנתה, תזכה לנו את המתנות, בין המתנות, זה על החיים, תוך הלחי של הבימה, כאן זה איגלה טילטה, היה הלשון, הלשון היה מחובר ללחי, וזה היה חטא מהמתנות שכהנים היו מקבלים. לשון, גם אני חושב, עד היום נחשב נתח משובח בעולם הבשר. אז רבה פונה לשמש, תזכה עבורנו את המתנתה, דבעינה למיך לישנה בחרדלה, אני רוצה לאכול לשון בחרדל. אנחנו אגב בשיעורים הקודמים הזכרנו שהתורה אומרת למושך, שהמתנות האלו ניתנו לכהן, למושך, והתרגום של למושך זה לגדולה, דרך שהמלאכים אוכלים, והמלאכים אוכלים לשון בחרדל. אז הוא רצה, רבה רצה דווקא לקבל את הלשון כדי שיוכל אותו בחרדל, וזכי לי. והשמש הזה ארגן את הדבר שרבה יקבל את זה. רבה אכל ורב ספרא לא אכל, רב ספרא נמנע. הוא נמנע בגלל שזה לא הגיע לידיו של הכהן ממש. אותו שמש ארגן את הדבר שרבה יקבל, אבל לא שמר יוחנה בעל הבית נתן לו את הלחי באופן באופן ריאלי, באופן ממשי. אקויה לרב ספרא בחלמה, ובלילה רב ספרא חלם הפסוק הבא, מעדה בגד ביום קרה, מעדה בגד זה בגד בלוי ביום קר, חומץ על נטר, חומץ הוא, נטר זה חומר שהחומץ מקלקל אותו. ושר בשירים על לב רע. רשי בשורות הרחבות מתחת לגמר שורה שישית, כן שר בשירים על לב רע, כן האומר דברי תורה למי שאינו יודע להבין בהם. אז כמו כמו הבגד ביום קר או חומץ שמקלקל את הנטר, כך זה מי שאומר דברי תורה למי שאינו יודע להבין. זה כמובן דבר מגונה. אתה, וכך רב ספרא חלם, וזה הטריד אותו. אתה לקמי דרב יוסף. אמר לי רב ספרא אומר, דילמה מיש... עכשיו בוא נזכיר, רב יוסף, אנחנו סימנו אותו לפני 8 שורות בערך עם פס. הוא זה שאמר שיש יכולת לכהן לזכות אחרים במכירי כהונה, דרך הכוח של המכירי כהונה, לזכות אחרים בלי שאותו כהן עצמו מקבל את המתנה. רב ספרא בסיפור שלנו הוא איסס, נמנע מלכאורה לנצל את הדין של רב יוסף. אז רב ספרא היה לו נקיפת מצפון ופנה לרב יוסף ואמר, דילמה משום דאברי אשמיית דמו אקרין אחי, אולי בגלל שאני עברתי, כלומר לא הקשבתי, לא פעלתי בהתאם ללימוד של כבודו של רב יוסף, אקרין אחי, אז יקרו לי בחלון את הפסוק המייאש הזה, המדכא. אמר לי רב יוסף, אל דאגה. הוא אומר לרב ספרא, קודם כל אומר, כי אמרי ענה שיהיה מזכה באחר, בכהן אחר, כלומר בוא נגיד כהן משוחרר. שמה השמש במסגרת של הסיפור שלך בעל כוחי מזכי, הוא היה נאלץ נגיד לזכות את זה לאורחים. הרי מר יוחנה פה מערך אנשים חשובים ולא היה יכול להיות אחרת. רשי כותב, כי אמרי ענה באחר, היכה דמזכי לכהן אחר שאינו כפוף לו, אבל שמה דבעל הבית על כוחו מזכי לאדם חשוב שהוא בא בביתו של בעל הבית. זה דבר אחד. נחזור לגמרא, וכי אמרי ענה, ואומר רב יוסף, הדין שאני אמרתי, עוד נקודה, למען דלא אפשר לי לזכות למי, מי יהיה המקבל. זה שכמו שהוא אמר, צובה מרבנן דדחיק לי מילתא, שלחוץ כספי לא הולך לו, אז שהוא יהיה מקבל דרך הדין שלי. רבה, אפשר לי, רבה, לא היה אדם חסר אמצעים. ואלא מה הייתה עם אקרין אחי, אם אני לא פישלתי במניעה שלי, אומר רב יוסף, רב ספרא, אז אנחנו שואלים, אז למה רב ספרא קיבל חלום כזה מדכא? תשובה, כלפי רבה, זה היה מכוון דווקא לרבה. רשי כותב כלפי רבה, כלומר על רבה שלא ידע, הנה הביטוי שהזכרנו מקודם, מי שלא יודע להבין דברי תורה, אז זה נאמר על רבה עצמו שלא ידע להבין בטעמו של רב יוסף, הקראו לרב ספרא כך. השאלה עכשיו, למה רב ספרא צריך לקבל את הדואר של רבה? אז שואלת אמה, וליקרין לרבה, אז שיקריאו את הפסוק לרב הישיר, שרב בחלומו יחלום על הפסוק הזה, מה דה בגד ביום קרה וכו'. תשובה, רב ניזוף היעווה. רשי מביא שני טעמים. הטעם השני שרשי מביא אומר, ולי נראה נזוף היה בכעס המקום משום היי מעשה, בגלל ההתנהלות שלו דווקא במעשה הזה, זה הרגיז כלפי מעלה, והוא לא היה יכול לקבל שדר ישירות משמיים. אמרי אביי לרב דימי, ופשטי דקרא במאי כתיב, הפסוק באופן פשטני, מה משמעות הפסוק? הפסוק שקראנו, מעדי בגד, ובסוף הפסוק, ושר בשירים על לב רע. הסברנו מקודם ששר בשירים, הכוונה למי שאומר דברי תורה, למי שלא יכול להבין אותם. אבל מה פשטי דקרא? אמר לי, אז רב דימי עונה, בשונה לתלמיד שאינו הגון, מי שמלמד תורה לתלמיד שאינו הגון. דאמר רב יהודה אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנום, שנאמר כל חושך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח, ירא שריד בועלו. אש לא נופח זה אש שלא צריך שיעשו לנפות אותו, הוא בוער מעצמו, פשוט אש של גיהנום. ובפסוק קראנו ירא שריד בעולו, ואין שריד אלא תלמיד חכם, שנאמר ובשרידים אשר השם קורא. והכוונה של הפסוק שירא לתלמיד חכם שמלמד תורה למי שאינו הגון. רשי אומר פה ירא שריד בעולו, למי שירא שריד בעולו תמיד רע. העצה פה, אם רוצים להבין באופן יותר בהיר את הדרשה הזאת, לפנות למערשה. אבל אנחנו פירשנו בעל פה את הכיוון של המערשה. אמר רב יזרע, אמר רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס, שנאמר כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד. ובשוליים המדפיס הוסיף, ואין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב. וכאן יש תוספת, עוד תוספת של הוא ממשיך בגרסה בצד. אמר רבי חמא, רב חמא בר חנינא, כל העושה טובה למי שאינו יודע כאילו זורק אבן למרקוליס, שנאמר כצרור אבן וכו'. מה שקראנו מקודם הפסוק כצרור אבן במר גימה, כן עושה, נותן לכסיל כבוד, וכתיב לא נווה לכסיל תענוג. אז הגרסה הוסיף מה שאין לנו בדפוס, את העניין הזה שמי שעושה טובה למי שאינו יודע. בגמרא שלנו כל זה לא נמצא, אלא נקרא עוד פעם מה כתוב אצלנו בגרסה. אמרנו שמי שמלמד תלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס, שנאמר כצור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד, וכתיב לא נווה לכסיל תענוג. אנחנו ממשיכים כעת עם ציטוט מהמשנה, השוחט, ולפני המילים שמופיעים בדפוס הוספנו בין השורות, השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות, והמשתתף עמהם צריך לרשום. עכשיו כתוב עמהם, משמע כהן ועובד כוכבים, ועל זה הגמרא מעלה קושיה. אז הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, ליישב סתירה עם המשתתף עם אקום בבהמה צריך לרשום. ראינו ברשי במשנה, הרושם הזה שעושים על הבהמה מראה שהבהמה לא, יש לו, יש שותפות עם מישהו פטור מן המתנות. כהן לא צריך לתת מתנות שהוא שוחט בהמה שהוא בעלים שלו, הוא לוקח לעצמו את המתנות, גוי לא מצווה בכלל. אז המשנה מלמדת שאם שיתפת בשותפות כהנים או גויים, אז אתה פטור מן המתנות. עכשיו הגמרא שואלת, ואפילו אם העובי כוכבים, מה שצריכים לרשום, ורמינו, ואז אנחנו מעלים את הסתירה שהזכרנו מקודם, המשתתף עם כהן צריך לרשום, והמשתתף עם העובי כוכבים ופסולי המוקדשים אין צריך לרשום. אנחנו לא נתייחס כעת לנושא של פסולי המוקדשים, אלא בוא נבליט את הסתירה. כאן בברייתא יש הפרדה בין שיתוף עם כהן שאיתו כן צריך לרשום, אם השותף שלך הוא גוי אין צריך לרשום. מה אמרנו במשנה שלנו? אמרנו והמשתתף עמהם, ולפני כן, ולכן כתבנו בין השורות שמדובר פה עם הכהן או עובד כוכבים צריך לרשום, פה עובד כוכבים אין צריך לרשום. נמשיך לעמוד ב', הכה במאי עסקינן, פה בברייתא שכתב שאמר המשתתף עם גוי אינו צריך לרשום, דייתיב עובד כוכבים המסחתה, הגוי יושב איפה שמוכרים את הבשר, מסחת זה המיקום, נגיד באיטליז, שמוכרים את הבשר, אז מוכה מילתה שהוא שותף. המשנה שאומרת צריך לרשום, שהוא לא יושב המסחתה. רשי כותב בשורה שנייה, דיאת ובי כוכבים המסחתה, כשהטבח מוכר הבשר, דמוקרא מילתא, זאת אומרת הגוי יושב אצל, הוא נמצא, הוא נמצא בשעת מכירת הבשר, דמוקרא מילתא דובי כוכבים שותף הוא, ואין כאן חשד, אין זה שלא מחלקים מתנות, אין חשד שהטבח הזה גונב לעצמו המתנות. הנה גוי נמצא בשעת מכירת הבשר, יודעים שהנה הוא השותף. הוא מתניתים משנתנו שם, שכתוב שם שצריך לרשום, אבל זה לא יתיב, הגוי לא נמצא. כאן הגמרא שואלת, אנחנו העמדנו את הברייתא שהפריד בין גוי לכהן, אז דקוותה גבי כהן, שכתוב באותו ברייתא, שכתוב בברייתא שצריך לרשום, אבל כשיש כאן ברייתא אחת, אז המקרים או התנאים צריך להיות זהים לאורך כל הברייתא, ברייתא אחיד. ואם כן, אז גם אצל הכהן דייתיב המסחתה. אם אתה מעמיד את הברייתא שמדובר ביתיב המסחתה, אז גם המקרה של הכהן הוא יתיב המסחתה. מה צריך לרשום? אז למה הברייתא אומרת ש אצל כהן שהוא השותף צריכים כן לרשום, לעשות סימן שהבשר הוא לא אקסקלוסיבי של הטבח? תשובה, זה שכהן נמצא זה לא מוכה מילתא שהוא שותף, דיאמרי אנשים רואים שם הכהן פיסרא כזבן, הוא בא לשם כדי לקנות בשר, אין מוכה מילתא שהוא שותף. יחי עובי כוכבים, למה יאמרי בשר כזבין? למה אצל הגוי באותם תנאים אמרת שאין צורך לרשום? מי אומר שמוכה מילתא שהוא שותף? הוא שם כדי לקנות בשר. אלא אחא במאי עסקינן, לא נעמיד את הברייתא במסחתא, אלא משהו קצת שונה, דייתיב עובי כוכבים הכספתא, הוא יושב על יד הקופה שבו שמים הכסף, כל הכסף הזורם במחירות, זורקים את הכסף, שמים את הכסף בתוך אותו, כמו היום יש מילה כספת, אז אתם יכולים לזהות את זה עם, עם קופה ששייך לכסף תמורת המחירות. רשי כותב בשורות הקצרות, שורה חמישית, אלא לא תוקמה, אל תמיד את הברייתא דייתיב עובי כוכבים מסחתא, אלא אחי תוקמה, אלא תמיד את הברייתא בדבר הבא, דייתיב עובי כוכבים מהכספתא, על הארגז שנותן בו הטבח המאות כשמקבלם תמיד מן הלוקחים. דהב עדיין מוכה שפיר דעובי כוכבים שותף בה. שואלת כמו אותו קושיה כמו מקודם, דקבתא גבי כהן, דייתיב הכספתא, זה צריך להיות אותו דוגמה, אמרנו ששומעים על אחידות ברקע של הביתה, אז גם הכהן הוא יושב הכספתא, מה צריך לרשום? שוב פעם, למה שהוא נמצא כן צריך לרשום? תשובה, אם הכהן יושב הכספתא, זה לא מוחמר ששותף. אמרי, המוני המני, יגידו שבעל האטליז, הישראל הזה, הוא מינה את הכהן בתוך אמוני, כבר האמונה, הוא סומך עליו לשמוע על הכסף. רשי כותב, אמרי, הרואים, המוני המני, לשומרם לו שלא יגנבו ממנו. שורת הגמרא, שוב פעם, אז אם זה, אם זה ככה, את ההסתכלות עליו הוא ככה, עובי כוכב נמי אמרי המוני המני, למה אמרת אין צריך לרשום? אנשים לא מבינים שהוא שותף, אמרו שהוא מנוי שם, קיבל מינוי מבעל הבית לשמוע על הכסף. הגמרא עונה, אין אמונה בעובי כוכבים, ורשי אומר, אין ישראל רגילים להאמין בהם. אז איך זה שגוי יושב אצל הקופה? כנראה שהוא שותף. ולכן אין צריך לרשום. אי בעת אימה, אנחנו חוזרים לאוקימתא הקודמת, שיתיב המסחתא, הגוי נמצא בזמן מחירת, בזמן המחירות. ואיך זה הוכחה, איך יש במקרה כזה הוכחה של שותף? סתם עובי כוכבים מפפאי. עכשיו רשי מסביר, אי בעתם על העולם, כי דוקים לה מעיקרה, דייתיב עובי כוכבים המסחתא, וכוי נמי דייתיב המסחתא, ולא דמו. בכל זאת, הם לא דומים. דסתם עובי כוכבים מפפאי. מה זה? תדיר הוא צועק. אל תדעים בכך, אלא בכך, הוא מתווכח בנושא המחיר, הוא אומר לזה שמוכר בפועל, לא תדעים בכך, אלא בכך, והכל יודעים שיש לו חלק בה, מי יכול להכתיב בכמה לשלם אם לא מישהו הוא שותף בדבר. אבל כהן, צנוע הוא וסומך על הטבח, ואין הכל יודעים שהוא אותו כהן שותף. לכן צריך לרשום. כעת הגמרא תתייחס למה שלא התייחסנו אליו בסוף עמוד א', והנה ציטוט המאמר, ופסולי המוקדשים אין צריך לרשום. פסולי מוקדשים בהמה שפעם היה קדוש כקורבן אבל נולד בו מום, הלכה אומרת שברגע שאתה פודה את הפסולים המוקדשים, אותו כסף פדיון הוא נהיה קדוש וקונים בו קורבנות, והבהמה היא הופכת להיות מותר כמעט כמו חולין. אני מדגיש כמעט כי זה לא בדיוק, אלא כמעט כמו חולין. אי אפשר לגזוז את הצמר שלו ואי אפשר לחלוב אותו, זה נכון, אבל הוא נשחט מחוץ לבית המקדש וגם כל אחד יכול לאכול את הבשר. והדבר הבסיסי עבורנו שבהמה כזאת לא מפרישים ממנו מתנות. מתנות מפרישים מבהמת חולין, לא מדבר כזה. אבל מה? אין צריך לרשום. אתה שוחט אותו ומוכר אותו, ולא צריכים לעשות סימן הקר שזה חריג. על מה אומרת הגמרא? מוקחה מילתא. אז יש כאן הוכחה שיש כאן משהו מוכח מעצמו שהוא פטור ממתנות ולא אין צורך לרשום. ככה למדנו בסוף עמוד הקודם. אז מה העמוד חמילתא? רש"י כותב, דלא מזווין לו כדרך חולין, אתה לא מוכר אותו כמו שאתה מוכר בשר חולין. והנתנה שואלת הגמרא, פסולי המוקדשים נמכרים באטליז ונשחטים באטליז ונשקלים בליטרה. כל הטיפול במכירת בשר פסולי המוקדשים הוא כמו בשר חולין, מוכר אותו בחנות, נשחט בחנות ושוקלים אותו במשקל. אז איך, איפה יש את עמוד חמילתא שהוא חריג? הגמרא עונה, תרגמה רב עדא בר אבא קמיה דרב פאפא. רב עדא בנוכחות רב פאפא הסביר הברייתא שאין צריך לרשום באותן הנמכרים בתוך הבית. בכור, אם נולד בכור בהמה ונפל בו מום, מום קבוע, וגם מעשר בהמה שאמור להיות זה עשרית מהוולדות שנולדו באותו שנה שאדם מפריש מעשר בהמה, אם, וזה אמור להיות קורבן, ואם נפל בו מום, שוב פעם הוא בעל מום ולא מקריבים אותו כמובן. אבל מה, בכור ומעשר אסור למכור אותם בחנות, באיטליס, ואסור לשקול אותם, צריכים למכור אותם בעומד, עם א', כאילו בערך, לא במשקל. ורש"י הוא מרחיב דיבור בנושא הזה, אבל בשבילנו זה מספיק לראות שהסימן הקר די מובהק, כי הוא לא מוכר, הוא דווקא מוכר במקום הלא שגרתי, הוא מוכר את הבשר מתוך ביתו. ולכן אין צורך לרשום, כולם מבינים שאלו הם פסולי המוקדשים שאין חייבים במתנות. אבל פסולי מוקדשים רגילים, קורבן שלמים, קורבן חטאת, כל השאר הקורבנות שנפל בו מום והוא פודה אותם וכן יכול למכור אותם באופן רגיל, אז זה לא אמרנו שאין צריך לרשום. כעת נושא חדש, ואנחנו נסתכל בשוליים, מחלוקת רב הונא וחייא בר רב בשותף עם עקום או כהן בראש או בלחי או בזרוע בלבד. השותפות של האנשים האלו, האנשים הפוטרים נקרא להם, כהן או גוי, השותפות היא די מוגבל, הוא רק באותם איברים. האם פטור בשאר מתנות? אז בזה יהיה מחלוקת. הגמרא, אמר רב הונא, שותף בראש ולא ביותר, פטור מן הלחי. שותף ביד, פטור מן הזרוע. שותף בבני מעיים, שכולל הקיבה, פטור מן הקיבה. וכי הברב אמר, אפילו שותף באחת מהן, פטור מכולן. יש לי בהמה, ואני ישראל, ועשיתי שותפות עם כהן בראש, אני פטור מכל שאר המתנות. מטבעי, אנחנו נביא כאן מקור, שמתייחס לעניינים האלו, הראש שלי וכולה שלך. ואפילו אחד ממאה בראש. הכהן, כאן מדובר כהן או גוי שמחר בהמה לטבח ישראל. הכהן אומר הראש שלי. והמקור פה אומר, אפילו אם הכהן משאיר לעצמו אחד ממאה בראש, אז הראש בשותפות בלבד. כי כולה שלך, הכהן מוכר כל שאר הבהמה לטבח ישראל. מה הכהן משאיר לעצמו? אחד ממאה בראש, כתוב פטור. היד שלי וכולה שלך, אפילו אחד ממאה ביד, פטור. בני מאיים שלי וכולה שלך, אפילו אחד ממאה בהן, פטור. מה אליו? פטור מן הלכי וחייב בכולן. פטור מן הזרוע וחייב בכולן. פטור מן הקיבה וחייב בכולן, בכל שאר המתנות. וזה קושיה על חיה ברב. לא. מה שכתוב פה, פטור, בברייתא כתוב פטור סתם, ואמרנו שאם הכהן נשאר כשותף בראש בלבד, מה שכתוב פטור, כוונה פטור מכולן. אז עוד פעם נקרא, לא כמו שאתה אמרת שפטור מן הלכי אבל חייב בשאר מתנות, לא, פטור מכולן. שאלה, ולתני פטור מכולן, שבברייתא שיהיה כתוב באופן מפורש פטור מכולן, כתוב רק פטור. ועוד תניה, יש כאן ברייתא מפורשת שהוא לא פטור מכולן, אלא אם מדובר עם הראש, פטור רק מן הלכי. תניה, מה כתוב? הראש שלי וכולה שלך, אפילו אחד ממאה בראש, והכהן משאיר לעצמו חלק קטן בראש, פטור מן הלכי וחייב בכולן. תיופתא דחיר ברב. תיופתא. האם זה תיופתא? כן. זה תיופתא לשיטתו. כאן ברייתא מפורשת וחייב בכולן. אמר רב חיסדא, וכאן הגמרא מביאה לנו נקודה ארוכה. המתניתא, הברייתא הבאה, את עיתי, לשון טעות, את עיתי לחי ברב. המקור הבא יטעה, גרם לו לחשוב שכל המתנות האלו בזרוע לחי וקיבה זה יחידה אחת, ואם יש שותפות בחלק מזה, זה פוטר מכולם. מה כתוב פה? אז יש כאן ברייתא ארוכה. מי שלומד הרבה זמן איתנו במסגרת מפת התלמוד יודע שאנחנו לא באנו לפרש כל מילה ומילה, במיוחד בברייתות ארוכות שיש רק נקודה אחת שחשוב למהלך הסוגיה. אז גם פה אנחנו ננהוג בהתאם. יש כאן הרבה פרטים ורשי מסביר את את כל הפרטים, אבל אנחנו רוצים לחתור לנקודה, הנקודה, ולכן אנחנו מתנצלים על כך שלא נסביר את כל פרט ופרט, אלא נדגיש מה שאנחנו הדגשנו בסימונים. ובתוך כדי המקור הזה אנחנו נשים לב לחלקים קצרים שמקווקווים. התוכן של הברייתא הוא נותן לנו המניין 24 סך הכל מתנות כהונה. והנה נקרא את הברייתא. 24 מתנות כהונה הן, וכולן ניתנו לארון ולבניו בכלל ופרט וברית מלח. רש"י כותב בשורה הראשונה מתחת לגמרא בכלל ופרט, ויקח קורח, זה פרשת קורח בספר במדבר, כתוב לכל קודשי בני ישראל לכאן נתתים, זה לשון כללי לכל קודשי בני ישראל, והדר מפרש כל אחד וחד, וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש וכו'. אז יש לנו בפסוקים שם בפרשת קורח כלל ופרט. רש"י ממשיך, וברית מלח כתיב בספי ברית מלח עולם הוא, כשם שברית מלח אינה שובטת, כמובן נשאר כל הזמן, כך זו לא תשפוט. גם הברית הזאת שכרוך באותן מתנות לא תשבוט. אז אמרנו שהמתנות כהונה ניתנו בכלל ופרט וברית מלח. ממשיך הברייתא, כל המקיימן כאילו קיים בכלל ופרט וברית מלח. רש"י כותב מאוד בקיצור, כאילו קיים כללות ופרט שבתורה. אני ראיתי אלו שמפרשים כאילו קיים את כל התורה, ומי שמקיים גם מקיים את הברית, ברית מלח של קורבנות, וכל העובר עליהן כאילו עובר על בכלל ופרט וברית מלח, ואלו הן. כאן הברייתא נותנת קודם כותרות, עשר במקדש, שהם מוגבלים לעזרה של בית המקדש, וארבע בירושלים, ארבע מתנות שמוגבלים לאכילה ובחילוק בתוך העיר ירושלים, בתוך הגבולות של ירושלים, ועשר בגבולים, ועשר שהם מחוץ לירושלים בכלל. והנה הברייתא מפרטת, עשר במקדש, חטאת וחטאת העוף, אשם ודאי ואשם תלוי, וזבחי שמי ציבור, ולוג שמן של מצורע, ושתי הלחם, ולחם הפנים, ושירי מנחות של יחיד שמביא קורבן מנחה, מקריבים את הקומץ והשיריים לכהנים, ומנחת העומר, שהוא מנחת ציבור. ואלו הם עשרה, כפי שאתם רואים את המספור שלנו בגמרות המסומנות. עכשיו, החלק הבא, וארבע בירושלים, הבכורה והביקורים, ומורם מן התודה ומעיל נזיר, מה שמפרישים לטובת הכהן מקורבן תודה, ומה שמפרישים מהקורבן שלמים שנזיר מביא. ואורות קודשים, שמקריבים קורבן עולה למשל, מפשיטים את הקורבן, והאור מתנה לכהן. ועשר בגבולים שלא קשורים לירושלים, תרומה, תרומת מעשר וחלה וראשית הגז, ומתנות ופדיון הבן, החמישה סלעים שנותנים לכהן ופדיון בן, ופדיון פטר חמור שנולד חמור ראשון, אז פודים אותו בשה, והשה נותנים לכהן, ושתי אחוזה ושתי חרמים וגזל הגר. שוב פעם, לפני שנתקדם בגמר, רציתי להדגיש שכדי לברר מה הם הדברים האלו, בפרט הדברים האחרונים פה, שתי אחוזה, שתי חרמים וגזל הגר, לפנות לרשי. עכשיו, אנחנו ממשיכים. הוא סבר, כלומר חייא בר רב חשב, מדכא חשיב להו למתנות בחדה, חדה נינו, מאחר שבברייתא ראינו שורה שנייה מסוף הברייתא, מספר חמש, ומתנות, שכל המתנות, זרוע לחיים וקיבה, נכללים בדוגמה אחת, חדה נינו, אז הם יחידה אחת, וממילא מי ששותף באחד מהם נחשב שותף בכולן. אז אם אותו כהן נשאר שותף בראש, הוא שותף גם בזרוע וגם בקיבה, בבני מאיים. ולא היא, הגמרא אומר שזו הסתכלות לא נכונה, לא מדויקת, והיא מוכיחה את זה, כי בשורה לפני כן, שלוש שורות מסוף הברייתא, ראינו באלו, בדוגמה של ארבע בירושלים, מספר שלוש היה מורם מתודה ואל נזיר. עוד פעם, אתו מורם מתודה ואל נזיר, דכא חשיב להו כחדה, הם היו מספר חמש, משום דחדה נינו, מה הם אותו דבר, הם יחידה אחת? בכלל לא. קורבן תודה מפרישים ממנו את החלקים מהבהמה, שזה התודה, וארבע לחמים מתוך ארבעים לכהן. אין נזיר, קורבן אחר לגמרי, זה נזיר בסוף הנזירות שלו, מביא בין היתר עיל כשלמים, וממנו מחלקים חלקים מהבהמה, וגם הנזיר מביא עשרים לחמים ומחלקים מהם לכהן. והנה הם לא בכלל לא יחידה אחת, התודה לחוד ונזיר לחוד, מאל נזיר לחוד, ובכל אופן ברשימה הם נכללים כאחד. אלא כיוון דדמיין להדדי חשיב לו כחדה, יש דברים דומים באל נזיר והקורבן תודה. כפי שאמרנו, יש לחמים לשניהם, יש חלקים מהבהמה משניהם, אז הם דומים זה לזה, לכן הם נחשבים כדוגמה אחת ברשימה. החינם היא גם אצל המתנות כהונה, כיוון דדמיין להדדי, כולם הם ניתנים משחיטת חולין לכהן, חשבו כחדה, הם נרשמו פה כדוגמה אחת, אבל בפועל כל אחד לחוד, ואם יש שותפות כהן באחד מהם, זה לא פותר את השאר מלינתן לכהן בתור מתנות כהונה. אז זה פותר רק הנתח שבו הכהן או הגוי שותף בו. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, כהן בעל בהמה מוכר לטבח הראש בלבד ושיער לעצמו שער הבהמה, מהו לגבי מתנות הראש? הלכי למשל. איבאי אלוהו, הגמרא ממשיכה, הראש שלך, כהן מוכר לטבח והוא אומר לו, הראש שלך וכולה שלי, מהו? מהו לגבי המתנות? מהו לגבי מתנות הראש? הכהן מכר לטבח הראש. בת החיובה אזלינן, האם הולכים, האם מתמקדים באיבר שבו החיוב, וחיובה גבי ישראל הוא, ואז אם כן, ישראל שקנה את הראש ולא שום דבר נוסף, הוא קנה את הראש, האם ישראל צריך לתת את הלכי בתור מתנת כהונה? על דומה בתר עיקר בהמה זלינה, ועיקר בהמה דכהנו, ואז אם זה של כהן, מה זה שהראש נמצא אצל הישראל, זה לא מחייב. העיקר בהמה של כהן, וכהן פטור ממתנות. תשמע, אנחנו נביא מקור שיזכיר גם בסופו בעוד שתי שורות המתנות כהונה, אבל מתחיל לדבר בנושא של ראשית הגז, שאדם נכנס לגזוז צונו, אז חלק מהגזיזות הם ניתנו לכהן כמתנת כהונה. עובד כוכבים וכהן שמסרו צונם לישראל לגזוז, הכהן או הגוי מינו ישראל שליח לגזוז הצון, פטור. אין כאן צורך לחלק מהגזיזות לכהן אחר. הלוקח גז צונו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז. מי שקנה מגוי הצמר הגזיזות, הוא לא צריך לתת את הצמר, את החלק מהצמר של הגזיזות האלו כראשית הגז. אז יש בדוגמה הזאת יש פטור ראשית הגז, וזה חומר בזרוע חיים וקיבה יותר מראשית הגז. אז אם אנחנו נעתיק דבר דומה, נגיד מי שלקח ראש מבהמה של כהן, אנחנו נגיד הוא חייב להפריש ממנו את המתנות. שמע מינה, מכאן רואים בתר חיובה, אז הנה מסתכלים איפה נמצא הנתח שחייב בו המתנות, שמע מינה, זה הוכחה. וממילא ישראל שקנה את הראש ושאר הבהמה נשאר אצל הכהן, חייב במתנות. רשי בשורה האחרונה אומר, שמע מינה מדקתני זה חומר, לשון חומרה, אלמה בתר חיוב אז לינן, דהי לא קנה אלא מתנות, הוא קנה רק הראש וכמר חייב. נחזור לגמרא, ציטוט מהמשנה, מדובר שוב פעם בכהן שמכר בהמה לישראל, ואם אמר לו חוץ מן המתנות, אז כהן מחר בהמה לישראל והשאיר לעצמו המתנות, פטור מן המתנות. אותו ישראל שישחוט את הבהמה לא חייב במתנות. אנחנו ממשיכים לדף קוף למד דלת, ורמינו נעלה סתירה. כהן שוב פעם מחר בהמה לישראל, והוא אומר על מנת שמתנות שלי נותן ישראל שקנה את הבהמה לכל כהן שירצה. זאת אומרת, הוא חייב במתנות, הוא כהן מוכר, לא נשאר אצלו המתנות. למרות שהוא אמר על מנת שמתנות שלי, זה לא קובע כלום, והישראל חייב במתנות, והוא נותן לכל כהן שירצה. הגמרא אומר, איזה סתירה אתה רואה פה? על מנת החוץ כרמית, אתה מעלה סתירה בין המקור הזה שהניסוח של הכהן היה על מנת, מול המשנה שבו הניסוח היה חוץ מן המתנות. הכהן אמר לו, אני מוכר לך בהמה חוץ מן המתנות. שני ביטויים שונים. חוץ שיורה, משמעות של חוץ הוא שהוא משאיר, כבר בהתחלה משאיר אצלו הכהן. הכהן משאיר אצלו המתנות. ממילא, הישראל שקנה את הבהמה שהוא שוחד לא צריך להפריש את המתנות, הם נשארו אצל הכהן ההוא. על מנת, לאו שיורה. רש"י כותב, על מנת לאו שיורה הוא, אלא תנא. הכל מכר לו, הכהן מכר לו הכל, על מנת שיתנם לו. כלומר, כשהוא מגיע לשלב של שחיטה, אז הוא ייתן לו לכהן מוכר. והוא, הכהן, אין בו כוח להתנות. אז מובן ההבדל. הגמרא ממשיכה, ורמינו, כאן אנחנו נעלה סתירה ברייתא ברייתא. על מנת שמתנות שלי, המתנות שלו, זה כן מועיל אותו התניה. הגמרא עונה, באמת יש כאן שתי ברייתות ויש מחלוקת ביניהם. בהפליגי מור סובה על מנת שיורה הוא, שהלשון של המנת הוא כמו חוץ, ולכן הברייתא השנייה פה, המתנות שלו של הישאר אצל הכהן. ומור סובה על מנת לאו שיורה הוא. אנחנו ממשיכים. אמר לו מכור לי בני מאה וכולי. ומדובר פה בישראל שקנה מטבח, והלוקח מבקש מכור לי בני מאה. אז בהמשך כתוב, לקחן הימנו במשקל, נותן לכהן ומנקה לו מן הדמים. אמר רב, לא שנו אלא ששקל לעצמו. אותו לקוח הוא התעסק בשקילה, ואז דין המשנה תקף. רש"י ממול, לא שנו, היכה דלקח אימנו במשקל, דקטני נותנן לוקח לכהן, והוא הלוקח חוזר וטובע דמים מן הטבח. הרי הטבח קיבל תשלום, חלק ממנו לא כדין, כי לא היה רשות למוכר לקבל כסף עבור המתנות. אז והוא כן קיבל מהלוקח, צריך להחזיר את הכסף ללוקח, ובינתיים הלוקח נותן אותם מתנות, את הקיבה למשל, לכהן. נמשיך בגמרא. אבל שקל לו טבח, אם הטבח המוכר הוא עשה את השקילה, הדין עם הטבח, וכאן נוסיף הדין אף עם הטבח. וגם פה רש"י, אלא כי אמרנו ש הדין של המשנה הוא נאמר אלא ששקל לעצמו, אלא כששקלן לוקח לעצמו. וכיוון דטבח לא נגע בהן, אינו בעל דברים של כהן. הכהן אין לו עסק עם הטבח במקרה כזה, לפי רב. לפיכך, זה הלוקח נותנן, את המתנות, והוא שואל לו הדמים שעל הטבח היה מוטל ליתן. והלוקח חוזר לטבח, כי זה היה על הטבח ליתן את המתנות. אבל ממשיך רש"י, אבל שקלן לא טבח, הדין של הכהן הוא מחלוקתו ותביעתו אף אם הטבח הוא, והטבח חוזר עליהם, והטבח הוא צריך לחפש את הלוקח ולקבל ממנו בחזרה את המתנות, אם ישנן בהן נותנן לכהן, ואם הלוקח עוד לא אכל את המתנות, את הקיבה שהוא קנה במשקל, אז הטבח אחרי שהוא לוקח את זה חזרה מהלוקח, הוא ייתן אותה לכהן. והכי מפורש לבריש הגוזל במסכת בבא קמא, דאף אם הטבח כמר רב יהודה, הכוונה שיש אופציה כזאת, אם הטבח הוא שקל אותם, יש אופציה לכהן לפנות לטבח, אתה תטפל בכל הדבר. נחזור לגמרא, עד כאן קראנו שיטת רב. ורב אסי אמר, אפילו שקל לו טבח, הדין אימו, הכהן תובע רק הלוקח. ורש"י מסביר, הדין אימו, דינו של כהן ותביעתו עם הלוקח הוא, הועיל וישנה לגזלה בעין, במקום שהוא שם, במקום שהוא שם ילך. אז כאן לפי רב אסי הכהן מוגבל במובן הזה שהוא צריך ללכת איפה נמצא הגזלה, כאן המתנות, והם אצל, הם לא אצל הטבח. הגמרא שואלת למה, שאלה ארוכה, האם נאמר שמחלוקת רב ורב אסי למה בדרב חיסטא כמפליקי, שהם חולקים בהלכה שהמשויכת רב חיסטא? דיאמר רב חיסטא, גזל ולא נתיישו הבעלים, ובא אחר ואכלו. אז היה גזל, בינתיים אין יוש בעלים, והבעלים פה נגיד הכהנים, ולא היה יאוש, וזה עבר מהגזלן למישהו אחר, והמישהו אחר אכלו. רב חיסטא אומר, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. לפי רב חיסטא יש לה, לנגזל אופציות. דמו רב איתלי דרב חיסטא, ולכן אמרנו תובע אף הטבח. ומו רב אסי ומו לטלי דרב חיסטא, ולכן הכהן תובע רק הלוקח. לא, הגמרא אומרת זה לא המחלוקת בין רב לרב אסי, דקולי אלמא איתלהו דרב חיסטא, בגזל רגיל שהיה גזלה והבעלים עוד לא התייאשו וזה עבר למישהו אחר, לפי כולם אומרים לה, הנגזל יש לו אופציות. וכאן רש"י כותב לא, בגזלן די אלמה, שהגזלן קונה אותו בגזלתו לשלם, זה מין קניין שהוא חייב לשלם, וכולי אלמה אית להו דרב חיסטא, אם רצה נגזל לדון עם הראשון ידון. זה באופן כללי. נחזור לגמרא, והכה במתנות כהונה נגזלות כמפלגי, האם באופן הלכתי, לא באופן מעשי, אבל באופן הלכתי, האם אנחנו אומרים על מתנות כהונה שהן נגזלות? דמור סבר רב נגזלות, ו זה גזל, זה נכנס לכלל של גזל רגיל, וכמו שבגזל רגיל אומרים רוצה מזה גובה, רוצה מזה גובה, גם הכהן יכול לפנות גם אף לטבח, למרות שהגזע לא נמצא אצלו. ומו סבר רב אסי, אין נגזלות. הכללים של גזלה לא תקפים אצל מתנות כהונה. רשי, שוב פעם, רשי, והכה, דיבוע מתחיל והכה, בגזל מתנות כהונה כמפלגי. מו סבר מתנות כהונה נגזלות. ונתחייב גזלן בגזלתו לשלם את תורת גזל עליהם. הדיני גזל, כמו שאמרנו מקודם, כמו שרב חיסד אמר, רצה מזה גובה, ולכן אף אם, אם מדובר שטבח, כמו שאמרנו, הטבח שקל, אז הדין אף אם הטבח. ומור סבר, זה רב אסי, אינם נגזלות, אין כוח לגזלן. וכל זמן שאין בעין, שהמתנות עדיין קיימות, כל מקום שהולכים, החוב מוטל על מי שאין אצלו, לתיתו לכהן, והראשון לא נעשה גזלן עליהם. לכן לפי רב אסי, הכהן פונה רק ללוקח. ממשיך הגמרא, בגרסה קצת שונה, אבל אותו מסקנה, איקה דימת נילה להשמיתה בפני עצמו. יש לימדו את המחלוקת רב אסי, ללא קשר למשנה, כמו שרשי אומר, ולא בלשון, לא שנו מה שראינו מוקדם יותר, אלא ככה, רב אמר מתנות כהונה נגזלות, וענפקא מינה שוב פעם, זה אומר שההתייחסות שלו במתנות כהונה שהוא עברו מאדם לאדם שלא כדין, דיני גזלה שייכים, ורצה מזה גובה, רצה מזה גובה, הכהן יכול לפנות גם לראשון לטבח. רב אסי אמר מתנות כהונה אין נגזלות, כפי שהסברנו מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.